המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
תוך כדי תנועה, מיקה טוכמאייר מדברת על ספורט ופסיכולוגיה.
שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, תוך כדי תנועה בכל האוניברסיטה, הפודקאסט שעוסק בכושר ופסיכולוגיה. אני מיקה טוכמאייר, מאמנת כושר וסטודנטית לתואר שני בפסיכולוגיה, ואיזה כיף שאתם פה. בפרק היום אנחנו נדבר על אינטואיציה עם דוקטור נועה אלבלדה. נועה אלבלדה בעלת דוקטורט במדעי המוח מאוניברסיטת תל אביב, כיום חברה בצוות הפיתוח של תוכנית בית ספר סגול, מרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. נועה מתמחה בהנגשת ידע מדעי לאנשי חינוך וטיפול וגם לקהל הרחב. נועה, איזה כיף שאת כאן.
תודה שהזמנת אותי שוב.
שוב, זה הפרק השלישי של נועה. נכון. ואני חייבת לגלידה.
נכון.
ואתה אורחת שהגיע הכי הרבה לפרק. מרגש.
כבוד גדול.
כבוד. אז אנחנו נדבר על אינטואיציה. אז היום בפרק אני רוצה להבין מה, איך זה שהגוף שלי יודע לפני שאני יודע.
אז זו שאלה טובה, ובאמת... כשאמרתי שאת רוצה לדבר על אינטואיציה, אז ידעתי שהדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו, זה משהו שנקרא אינטרוספציה. אינטרוספציה זה בעצם סוג של החוש השישי שלנו. נכון, כשאנחנו מדברים על חושים, מדברים בדרך כלל על חמשת החושים, שזה ראייה, שמיעה, טעם, ריח ומגע. יש לנו עוד כמה חושים. מה שמייחד את החושים האלה זה שבניגוד לחמשת החושים שרגע הזכרתי, שהם בעצם מופנים כלפי חוץ, לקלוט חוויות מהעולם החיצון, יש לנו עוד שניים או שלושה חושים שמופנים בעצם לתוך הסביבה הפנימית של הגוף, והמטרה שלהם היא לספק למוח מידע לגבי הסביבה הפנימית של הגוף, כדי שהמוח יכול לווסת את כל מה שקורה פה בפנים. ואחד מהחושים האלה זה חוש שנקרא אינטרוספציה. אינטרו מהמילה פנימית.
כן.
מה זה אינטרוספציה? אינטרוספציה זה מידע חושי שמגיע למוח מהאיברים הפנימיים שלנו. אז לב, ריאות, כלי דם, קיבה, מעיים, שלפוחית השתן, כל האזורים האלה. המוח מקבל את המידע הזה, וזה מאפשר לו בעצם לדעת מה המצב האיברים הפנימיים של הגוף, כדי לשמור על איזושהי סביבה פנימית קבועה, מה שנקרא הומאוסטזיס. זה גם חשוב בשבילנו, כי זה משהו שמשפיע על ההתנהגות שלנו, שוב, ברמה הכי בסיסית של איך אני יודעת שאני רעבה, כי אני מרגישה שמתכווצת לי הבטן. כן. איך אני יודעת שאכלתי מספיק, אני מרגישה שהבטן שלי מלאה. איך אני יודעת שאני צריכה ללכת לשירותים? לוחץ לי בשלפוחית. כן, זה אינטרוספציה.
אני חושבת שזה גם מסביר חלק מהמחלות. קרון, כל המחלות בטן, שזה לרוב מנפשי, ואז יש איזה קשר.
אז פה אני אדייק. הרבה מאוד מחלות של מערכת העיכול, הן מחלות שיש להן הסבר ביולוגי, של למשל חלק מהמחלות זה מה שנקרא מחלות אוטואימוניות, שמערכת החיסון מייצרת נוגדנים... למשל, שפוגעים במעיים וכו', זה מה שקורה בצליאק, למשל. קרון, אם אני לא טועה, זה שהוא סוג של דלקת. אני מאוד לא מומחית מחלות של מערכת העיכול, אבל כן אנחנו יודעים שהרבה מחלות שקשורות למערכת העיכול מאוד מושפעות מהמצב הנפשי. ואם את בסטרס, אז הסימפטומים של המחלות האלה הרבה פעמים יחריפו. גם באסטמה, דרך אגב, אותו דבר. אנשים שסובלים ממחלות אור, הרבה פעמים, שכחתי את השם...
פסוריאזיס?
פסוריאזיס, בדיוק, זה מה שרוצה להגיד. אז גם פסוריאזיס, למשל, זה משהו שהרבה פעמים מחמיר בגלל מצבי סטרס. וזה לוקח אותנו למקום של הקשרים האלה בין הגוף לנפש למוח. והתחלתי לדבר על אינטרוספציה בגלל שהרבה פעמים, לא הרבה פעמים, אני אגיד קודם כל, מעבר לתפקיד הבסיסי של אינטרוספציה, שאומר למוח שלי מה קורה באיברים הפנימיים, אינטרוספציה קשורה באופן ישיר, או המידע של המערכת האינטרוספטיבית, מגיע לאזורים רגשיים במוח, וגם לאזורים קוגניטיביים של קבלת החלטות. ולכן הרבה פעמים, מה שאנחנו מפרשים כאינטואיציה, זה בעצם איזשהו מפגש בין תהליכים פנימיים של הגוף לתהליכים קוגניטיביים ורגשיים שמתרחשים בתוך המוח, וכל הדבר הזה יוצר את החוויה שאנחנו נקרא לה תחושת בטן. אפילו בשם, כן, אינטואיציה שאומרים תחושת בטן. הנה, זה ישר לוקח אותנו
לבטן.
למקומות של הגוף. וזה בגלל שלמשל, במצבים של סטרס או במצבים רגשיים, הגוף שלנו מגיב. כי מבחינת המוח שלנו, אם יש איזשהו מצב רגשי או אם יש איזשהו מצב של סטרס, צריך להכין את הגוף להתמודד עם המצב הזה. ואז מתחילים כל מיני שינויים פיזיולוגיים. השינויים האלה, אנחנו חווים אותם ככל מיני תחושות גוף. ואז שוב פעם, נוצרת לי איזושהי חוויה הוליסטית, כן? חוויה שהיא גם פסיכולוגית, אבל היא גם גופנית, שאומרת לי, למשל, את כרגע בסכנה, או תשימי לב, קורה משהו שצריך להתייחס אליו, וכולי. אז הגוף שלנו הוא חלק מאוד חשוב מהאינטואיציה, וכמו שאת אומרת, הרבה פעמים, אני אומרת במרכאות, הגוף כאילו יודע לפנינו. עכשיו, זה לא נכון, כי בסופו של דבר השינויים הגופניים נגרמים על ידי המוח, כן? הגוף לא עובד במנותק מהמוח, אבל זה כנראה תהליכים שהם יותר אוטומטיים, ואנחנו עד שאנחנו תופסים את זה בקוגניציה שלנו, ואנחנו מבינים שמשהו לא בסדר, זה לוקח לנו קצת זמן. הגוף, שוב במרכאות, יודע את זה יותר מהר, ואני חושבת שהעניין פה, וזה קצת מחבר אותי לאחד הפרקים הקודמים שהקלטנו על מיינדפולנס, שאנחנו פשוט לא מספיק מאומנים במודעות לתחושות האלה. ואז מה שאנחנו חווים כאינטואיציה, אם היינו מאמנים את עצמנו מדי פעם רגע לעצור ולשים לב למה שקורה בגוף, היינו יותר מהר
מבינים
מה שהגוף מנסה להגיד לנו.
רק כדי שאנשים שלא בעניינים של החקר המוח, הומאוסטזיס, שנעשה להם קצת סדר עם המושג הזה.
אז כשאנחנו מדברים על הומאוסטזיס, אנחנו בעצם מדברים על התרגום המילולי של הומאוסטזיס, שיווי משקל. אנחנו מדברים בעצם על איזשהו מצב שבו הסביבה הפנימית של הגוף, מבחינה כימית, הורמונלית, חשמלית, היא מאוזנת, זאת אומרת, כל התהליכים, למשל תהליכים מטאבוליים, תהליכים של עיכול, תהליכים של שוב פירוק של מזון, מיצוי של ויטמינים ומינרלים, שוב פעם רמות של הורמונים, דופק, לחץ דם, מותאמים לצורך שקיים באותו רגע. בסדר? אני אתן דוגמה שזה יהיה ככה יותר מובן. אני עכשיו יושבת איתך פה באולפן, הכל בסדר, אין שום סכנה. אני מניחה שקצב הלב שלי רגוע יחסית. זה אומר שאני נמצאת באיזשהו מצב של הומאוסטזיס, כי הגוף שלי מתנהל בצורה שמתאימה למה שקורה מסביבי. אם הייתי עכשיו יושבת פה, ופתאום בלי שום סיבה, הלב שלי היה מתחיל לדפוק בקצב מטורף, אני יצאתי מהומאוסטזיס.
כן.
בסדר? והתגובות הגופניות שלי לא מתאימות למה שקורה מסביב, ואז אני כבר בבעיה. והמוח כל הזמן עובד כדי להחזיר אותנו למצב הזה של הומאוסטזיס.
זה קורה לי הרבה עם אנשים, שאני, ואני אומרת, איך ידעתי את זה, על סמך מה זה, כי חלק מהאינטואיציה זה חלק מהחוויות עבר שלנו.
נכון.
יש אנשים שאתה פשוט לאדם, ואתה משהו דרוך, ואפילו בן אדם שאתה לא מכיר מספיק זמן, אני לא אומרת, וואו, היה לי איתו יותר מדי היכרות.
אז אני אגיד, גם פה, זה נכון. גם אני, היו לי חוויות כאלה, ואני מתחילה שהרבה מהמאזינים והמאזינות שלנו מזדהים עם זה, שלפעמים אתה פוגש בן אדם, מעולם לא פגשת אותו, אתה לא ממש מכיר אותו, אבל יש משהו, ואתה אומר, הבן אדם הזה, אני לא לגמרי סומך עליו, משהו שם לא נראה לי. ואז באמת אפשר לשאול מאיפה זה מגיע. עכשיו, זה יכול להגיע ממקום שהוא מקרי לחלוטין, שהבן אדם הזה יש משהו בהתנהגות שלו, שמזכיר לך בן אדם אחר, שאולי עברתי אותו בעבר איזושהי חוויה שלילית. ועכשיו המוח שלך בעצם עושה איזשהו תהליך שנקרא הכללה, ואומר, הנה, הבן אדם הזה יש לו נגיד איזושהי מניירה, איזושהי ג'סטה שהוא עושה, משהו בפרצוף שמזכיר. זה פשוט תהליך של אסוציאציה. אף טיפוס כן?
כזה.
בדיוק, איזשהו אף טיפוס. עכשיו, זה לא קשור לבן אדם שעכשיו פגש, זה סתם, זה יושב על איזושהי חוויה שהייתה לך עם מישהו אחר, ואז במקרה הזה האינטואיציה לא בהכרח תשרת אותך, ויכול להיות שאפילו תפגע בך, כי יכול להיות שהבן אדם הזה הוא אחלה בן אדם, ואת ממש רוצה אותו בחיים שלך. אבל אנחנו גם מאוד 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 טובים בלשים לב למה שנקרא תקשורת לא מילולית, אנחנו מאוד טובים בלקרוא הבעות פנים, אנחנו מאוד טובים בלשים לב לשפת גוף, ג'סטות, כמו שאמרתי. ולפעמים המקומות האלה זה בדיוק המקום שבו משהו בהבעות פנים של הבן אדם, משהו בתקשורת שלו, הוא לא, שוב, מראה שהבן אדם הזה הוא לא אמיתי לגמרי, יכול להיות שהוא משקר, יכול להיות שהוא עצבני, כי משהו לא בסדר, ואז, אני אומרת שוב, אנחנו נקלוט את זה אוטומטית, אנחנו לא נבין את זה לגמרי בקוגניציה, אבל שוב פעם, המוח שלנו אי שם בפנים, אומר, יש פה איזשהו סימן של סכנה.
ואיך את יכולה להסביר את זה שיש אנשים שיגידו לך, וואו לי, שאינטואיציה מאוד טובה, לרוב אני לא טועה, ולעומת זאת יש אנשים שהאינטואיציה שלהם על הפנים, והם שואלים את עצמם, מה, איך לא קלטתי את זה, ויש אנשים ש... למשל, אחותי אני כמובן צוחקת עליה שהיא מכשפה, כי היא כזה תמיד...
אז תראי, אני חושבת שזה יושב באמת על מה שנקרא קישורים חברתיים, שהם יותר מעולמות באמת היכולת לקרוא תקשורת לא מילולית. היכולת לשים לב להבעות פנים, היכולת לשים לב לתנועות של שרירים מאוד מאוד קטנים, שהרבה פעמים מופעלים במצבים רגשיים שונים. אז חלק מזה זה בוודאי גנטי, זאת אומרת, יש אנשים שנולדים עם זה ויש אנשים שלא, אבל הרבה מזה זה גם עניין של התנסות, כן? אם אתה גדל בסביבה שמזמנת לך הרבה מאוד אינטראקציות חברתיות, ומלמדים אותך שחלק מתקשורת עם בן אדם זה לא רק מה שהוא אומר, אלא גם תשים לב לבעות פנים שלו, תשים לב לשפת גוף, ככל שאנחנו מתאמנים בזה יותר, ככה אנחנו נהיים יותר טובים. אני אגיד שבאופן מעניין, אם אנחנו לוקחים את זה רגע לעולמות יותר של הפסיכופתולוגיה, אז אם את חושבת למשל על אנשים שנמצאים על הרצף האוטיסטי, שאנחנו יודעים שמבחינת קישורים חברתיים, הרבה פעמים זה אתגר בשבילם, ואחד, חלק מהמאפיינים של להיות על הרצף האוטיסטי, זה שאני פחות טוב בלקרוא אנשים אחרים. כן. ואנחנו יודעים שהרבה פעמים מה שמאפיין אנשים על הרצף האוטיסטי, זה שהם לא שומרים על קשר עין. וזה מופיע בגיל צעיר יחסית. ואז זה אומר ש...
שהם פחות התנסויות.
יש להם פחות התנסויות, והם פחות טובים בלקרוא הבעות פנים, כי הם פחות מתאמנים בזה. בעוד שאנשים שהם לא על הרצף האוטיסטי, יש להם יותר ניסיון, כן? ובאמת, אם את מסתכלת על אנשים על הרצף, הרבה פעמים האינטואיציה החברתית שלהם היא לא מאוד גבוהה. בגלל שהם מפספסים הרבה מאוד מידע, ששוב פעם, אנחנו... את לא עושה את זה באופן מודע. זה מנגנונים אוטומטיים שהמוח שלך נולד איתם, והמטרה שלהם זה להכין אותך לתפקד כפרט מתוך קבוצה חברתית.
וואי, זה הולך להיות בעייתי. כי אנחנו עכשיו, הרוב עברו למסך. זה... אנחנו בקושי בתקשורת עם אנשים.
זה מאוד נכון, ובגלל זה גם הרבה פעמים תקשורת טקסטואלית היא לא עמוקה כמו... כמו תקשורת מילולית שהיא פנים מול פנים, בגלל זה הרבה פעמים שאנחנו מתכתבים, לא הרבה פעמים, אבל קורה יותר בהתכתבות שאנחנו לא מבינים את כוונתו של הצד האחר, וזה בגלל שאין לנו את כל המעטפת המלווה של הבעות פנים וגוון הקול ושפת הגוף, וזאת גם הסיבה בעיניי שאנחנו כל הזמן משתמשים באמוג'יז, כי האמוג'יז זה איזשהו ממלא את הצורך הזה של, זה לא מספיק, אני מתכתבת עם בן הזוג שלי, ואני אומרת לו משהו, אבל אני גם מוסיפה את הפרצוף עם הלבבות, ובגלל זה אנחנו, זה איזשהו פיצוי על זה שאני לא רואה את הפנים שלו, אני לא רואה את הגוף שלו, בהחלט.
ומה הדרכים השונות שאני מרגישה אינטואיציה? יש כאלה שבבטן, יש כאלה...
אז אני חושבת שזה מאוד שונה, זה... אני יכולה להגיד לך שבאמת הרבה אנשים יגידו לך, זה משהו מאוד גופני, כן? זאת אומרת, התכווצה לי הבטן ואז ידעתי שמשהו לא בסדר, או מהצד השני פתאום הרגשתי שאני נושם נורא בקלות והכל טוב, אז ידעתי שיש פה משהו טוב. אבל אני חושבת שהרבה אנשים פשוט חווים את זה כאיזשהו קול פנימי, שכאילו אומר להם, זה, את זה כן תעשה ואת זה אל תעשה. אנחנו לא תמיד יודעים להסביר את הקול הפנימי הזה, ודרך כלל הוא לא תמיד צודק.
כן. כן. נכון, שזה חשוב לדעת. כי תמיד כזה אומרים, תקשיב למה שהלב שלך אומר, לא הלב שלך אומר, מה מרגיש לך? וכמו שאמרת, כמו ששאלתי אותך על הבני אדם, שלפעמים זה יכול לבוא מאב טיפוס או איזה הכללה,
נכון.
אז תמיד יכול להיות שזה הכללה, וחבל ש...
נכון, ובגלל זה לי קשה... לענות על השאלה שאנשים שואלים אותי, האם אני צריך להקשיב לאינטואיציות שלי? לפעמים כן, ולפעמים לא. אני חושבת שמה שכן יכול לעזור, זה קודם כל תשים לב שיש בכלל איזושהי אינטואיציה, ואז אתה יכול קצת לחקור את הדבר הזה, מתוך באמת מקום של מודעות, ולשאול את עצמך, אוקיי, אני עכשיו עומד מול הבן אדם הזה, ומשהו בבטן אומר לי שמשהו פה לא בסדר, אני רגע עוצר ואני שם לב לזה, ואני שואלת את עצמי, מאיפה הדבר הזה מגיע? ואז אני יכול אולי לקבל החלטה שהיא קצת יותר מושכלת, האם כן או לא להקשיב לאינטואיציה הזאת.
ולפעמים זה גם לא על בני אדם. אני יכולה להגיד לך, עוד פעם, אני חוזרת לתקופה של הצבא, אני הייתי בכמה שעות, הייתי בכמה בסיסים, והיו מקומות שהגעתי אליהם, היה בסיס שהגעתי לה, וידעתי שאני אשאר שם כל השירות שלי. והיה בסיס שהגעתי לה, וידעתי שאני לא, אמרתי, זה, המקום הזה לא בשביל, אני לא אשאר פה, אני מרגישה את זה, זה לא מקום בשבילי. או סתם, כשאני הגעתי לאוניברסיטת רייכמן, הייתי, אני אשאר פה תמיד. אני כל כך אוהבת המקום הזה.
אז אני מסכימה איתך, עכשיו פעמים, גם כשאנחנו באים למקומות פיזיים, יש משהו באוויר.
כן.
אני לא חושבת שאנחנו יודעים עדיין להסביר את זה מהבחינה המוחית, אבל תראי, לפעמים זה גם יכול להיות דברים, שוב פעם, אפילו חצי שרירותיים, כמו האם ביום הראשון שהגעת פה לקמפוס, היה איזה גביר יפה או לא.
נכון.
האם כשנכנס בשער, השומר חייך עלייך? עכשיו, יכול להיות שאת במודע אפילו לא שמת לב שהוא חייך עלייך, אבל המוח שלך קלט את הפרצוף המחייך, והפרצוף המחייך יוצר איזושהי תחושה של ביטחון ומקום שהוא מזמין. והנה נוצר הרושם הראשון. ועכשיו, בפעם הבאה שאת מגיעה, את כבר לא מגיעה נקי. את מגיעה כבר עם איזשהו מטען, כן? אז, וזה מעניין, כי שוב פעם, זה המון דברים, שכמו שאמרתי, הרבה פעמים נורא שרירותיים ונורא מקריים, אבל הדברים האלה מעצבים את החוויה הראשונית שלנו, ואז החוויה הראשונית מעצבת את החוויה שבאה אחריה, ואת החוויה שבאה אחריה, וכן, בהחלט.
ויש את הקטע הזה שאמא תמיד יודעת שיש לה אינטואיציה כזו על ילד שלה?
תינוק, כן.
כן.
אז תראי, זה גם שאלה מעניינת, אני חשבתי עליה קצת. אני אגיד ככה. אני חושבת שיש דבר כזה אינטואיציה אמאית, אבל לא במובן של איזה כוח מיסטי שהאימהות מקבלות מאימא אדמה, או לא משנה, דבר אחר. אנחנו כן יודעים ממחקרים שנשים במהלך הריון ואחרי לידה, מן הסתם, גם הגוף שלהם וגם המוח שלהם עובר הרבה מאוד שינויים פיזיולוגיים. ואנחנו יודעים שלמשל, אני אתן דוגמה, יש שינויים שמתרחשים במערכות הקשב המוחיות של נשים אחרי לידה. והשינויים האלה, המשמעות שלהם זה שהקשב של האימא הופך להיות הרבה יותר מחודד לקול של התינוק.
אוקיי, האימהות עכשיו ישמחו, כי הן תמיד מרגישות שמערכות הקשב שלהן קורסות, לפחות לילד הן מתחדדות.
כן, אז מדברים על הסיפור הזה באמת, שאני לא אוהבת את המונח הזה של הטפשת הריון, אבל שמעתי את זה מהרבה נשים באמת, אבל פה אני מדברת ספציפית על איזשהו מנגנון מוחי, שזה משהו מאוד הגיוני, שהמטרה שלו זה לגרום לאימא להיות בקשב מוגבר לצרכים של התינוק, כי התינוק הוא חסר ישע, ואם האימא לא תהיה בקשב אליו, הוא יהיה בסכנה. צריך לזכור שמתוך העובדה שהרבה נשים מניקות, ובמהלך ההנקה מופרש הורמון שנקרא אוקסיטוצין. ההורמון הזה בפני עצמו עושה שינויים מוחיים, וזה הורמון שיוצר בונדינג, שיוצר איזושהי התקשרות מאוד חזקה בין האימא והתינוק, והוא מאפשר לאימא ולתינוק ממש להסתנחרן אחד עם השני, גם מבחינה גופנית, גם מבחינת היכולת להיות באיזושהי חוויה רגשית משותפת. ואני חושבת שמתוך כל החוויה הזאת, נוצרת התופעה הזאת שנקראת אינטואיציה אמאית, כי האמא פשוט מאוד מאוד מכוונת, קשבית ורגשית לתינוק שלה.
וואו, אוקיי, זה נשמע הגיוני.
כן.
אם עכשיו בן אדם שומע את הפרק הזה ואומר, וואו, אני רוצה יותר להיות מחובר לאינטואיציה, יש כאלה שאין להם את הקוויץ' הזה בבטן, כזה...
אז תראי, זה עניין של באמת עבודה על מודעות, והמקום שאני הייתי מתחילה בו, זה באמת מודעות גופנית. זאת אומרת, ממש לאמן את עצמי, לעצור כמה פעמים ביום, ופה שוב, אני אומרת, תרגולי מיינדפולנס יכולים מאוד מאוד לעזור, אבל ממש לעצור כמה פעמים ביום, אפילו ככה לעצום את העיניים, להפנות את הקשב פנימה, וממש לשאול את עצמי ברמה הכי טכנית, מה קורה לי עכשיו בגוף? מה אני מרגיש? מה אני מרגיש באזור של הבטן, מה אני מרגיש באזור של החזה, מה אני מרגיש באזור של הישבן, מה אני מרגיש בכפות הרגליים. ואם עושים את זה בצורה עקבית, פשוט הקשב שלנו לגוף עולה, היכולת שלנו לשים לב לאינטרוספציה נהיית יותר טובה, ואז אנחנו מתחילים לשים לב לכל מיני דברים שהגוף שלנו כל הזמן מספר לנו, רק שאנחנו לא כך עוצרים להקשיב לו.
וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, בן אדם ש... עושה יותר אימונים, פעילות גופנית? האם יש לו יכולת אינטרוס... איזה מילה קשה, מה זה?
אינטרוספטיבית.
אני לא, אני אפילו לא אנסה. המילה הזאת, היא תהיה יותר חזקה.
אז המחקרים מראים לנו שכן. כשאנשים עושים פעילות גופנית על בסיס שוטף, הם הופכים להיות יותר מכוונים לגוף שלהם. הם יכולים בצורה יותר טובה באמת לשים לב למידע של אינטרוספציה, כי זה משהו ש... קודם כל, ברגע שאנחנו מפעילים את הגוף, אז התחושות האלה פשוט נהיות יותר חזקות, נכון? אם אתה רץ והלב שלך דופק מהר, יותר קל לך לשים לב לדפיקות הלב. ואם כן. אתה מתנשם יותר, אז יותר קל לך לשים לב למה שקורה באזור בית החזה.
אז פתאום אוטומטית וכולי. אתה יותר ערני לזה?
כן, אז יש לך תגובות יותר חזקות, אתה יכול להיות יותר ערני אליהם. וגם, אני אגיד, אבל יש ממש סוגים מסוימים של פעילות גופנית שעובדים על זה, פחות מעולמות הספורט האירובי וכולי, אבל אם תחשבי על דברים כמו יוגה וטאי צ'י.
כן.
שם את ממש, מעבר לזה שאת עובדת על אלמנט של גמישות ו... וחיזוק ודברים כאלה, ממש נכון חלק מהתרגול, אם תקשיבי פעם למדריכת יוגה
כן,
או מדריכת טאי צ'י.
כן, האמת שאני לאחרונה הולכת הרבה.
אז הרבה פעמים ההנחיות שתקבלי, זה תעשי את התנועה הזאת ותשימי לב, כן, תשימי לב לגוף, תשימי לב מה קורה פה, תשימי לב מה קורה פה, וזה משהו, זה סוג של מדיטציה בתנועה, כן? לא סוג של, זה מדיטציה בתנועה. אבל אני אומרת באופן כללי, להזיז את הגוף עוזר לנו להרגיש אותו בצורה יותר טובה, וזה, אני חושבת, זה אחד הדברים הכי לא טובים בחיים שלנו, בעולם המערבי, זה שאנחנו לא מספיק מזיזים את הגוף, ואז באיזשהו מקום אנחנו הופכים להיות יותר כהים, בקוף. יותר כהים לתחושות שעולות ממנו.
נבין את זה יותר, את העניין של המנגנון.
אינטרוספציה. אז תראה, המנגנון הזה הוא מנגנון די מכני מבחינת איך שהוא עובד, וזה מנגנון שקיים בכל החושים שלנו. על האיברים הפנימיים של הגוף שלנו, יש תאים מיוחדים, שאנחנו קוראים להם הרבה פעמים תאי קולטן או קולטני חוש. התאים האלה משנים את הפעילות החשמלית שלהם, כשיש איזושהי תנועה או שינוי באיברים הפנימיים. בסדר, אז למשל, שוב פעם, נגיד שאכלתי עכשיו ארוחה גדולה, והקיבה שלי גדלה, על הדופן של הקיבה יושבים אותם קולטנים, ועכשיו הקיבה מתרחבת, אז היא נמתחת. המתיחה הזאת גורמת לשינוי חשמלי בקולטנים, okay. והשינוי החשמלי הזה פשוט נוסע למוח דרך כל מיני עצבים, וברגע שהאות החשמלי הזה מגיע למוח, אז נוצרת התחושה, כן, שמשהו לוחץ לי בבטן.
זה מתחיל מהגוף.
המידע החושי מתחיל מן הסתם מהגוף. הפרשנות היא במוח. כי בטן מקובצת, אפשר לתת לזה המון סוגים של פרשנויות, נכון? הבטן שלי יכולה להיות מקובצת כי אני רעבה. הבטן שלי יכולה להיות מקובצת כי עשיתי אימון מוגזם בחדר כושר, ועכשיו כל השרירים שלי בבטן דפוסים. והבטן שלי יכולה להיות מקובצת כי אני בסטרס.
יש תחושה כזה, כמו שאמרתי, שאנחנו מכירים מישהו וכזה... יש כזה...
אז אני אומרת, זה... החיבור הזה כן נעשה במוח. זאת אומרת, משהו עולה מהגוף, מגיע לכל מיני אזורים במוח שהם גם אזורים קוגנטיביים, גם אזורים רגשיים. המוח שלך מאוד מהר, ובלי שאת שמה לב, משווה את התחושה הזאת להמון המון חוויות בעבר שבהם היו לך תחושות דומות, ושואל את עצמו, אז מה זה אומר לי? אוקיי, זה אומר לי שיכול להיות שיש פה איזושהי סכנה, זה כנראה בן אדם שאני צריך להתרחק ממנו. וזה המקום שבו בעצם המוח עושה איזשהו חיבור, שוב פעם, בין תחושות גופניות לבין תהליכים של קבלת החלטות. כי בסופו של דבר אינטואיציה מכוונת אותנו להחלטות.
נכון.
כן, כן להמשיך עם הבן אדם הזה, לא להמשיך עם הבן נכון. אדם הזה. כן להמשיך עם העסק שלי או לא להמשיך עם העסק שלי מאחר שאני כבר חודש לא ישנתי בלילה.
Okay? כן.
אז יש פה איזשהו חיבור מאוד עמוק בין תהליכים גופניים רגשיים לבין תהליכים של קבלת החלטות. ופה חשוב לי להגיד שבגלל זה קבלת החלטות בהרבה מקרים היא לא יכולה להיות לגמרי רציונלית.
כן.
היא לא יכולה להיות לגמרי, אני חושבת שהיא לא צריכה להיות לגמרי אינטואיטיבית, אבל היא גם לא יכולה להיות לגמרי רציונלית, כי הרבה פעמים המידע שהגוף שולח לנו הוא מידע חשוב שצריך להקשיב לו, כי שוב הוא מבוסס הרבה פעמים, כמו שאמרת בהתחלה, על נשויות עבר, שאנחנו לא בהכרח זוכרים, או שאנחנו לא בהכרח מודעים אליהם, אבל המוח זוכר והגוף יודע. אז צריך להיות במודעות לדבר הזה. חושבת למשל לילדים שגדלו בסביבה התפתחותית מאוד לא טובה.
כן.
בסדר? ילדים שגדלו בתנאים של עוני ומצוקה, ילדים שגדלו חס וחלילה בתנאים של הזנחה, התעללות, אלימות, כל הדברים האלה, הם בשנים הראשונות של החיים שלהם למדו משהו מאוד עמוק על העולם. למדו שהעולם הוא עולם מסוכן.
כן.
עכשיו, מתוך ההתנסויות האלה, המוח שלהם עבר שינויים.
וגם היית, כן.
אני אגיד דוגמה לשינוי, אזורים במוח שהתפקיד שלהם זה לאתר סכנה, הופכים להיות יותר פעילים.
מודלקים.
כאילו יותר, יותר, יותר מגיבים, יותר ריאקטיביים, אוקיי? בגלל שהילד הזה בשנות החיים הראשונות, באמת, מה לעשות, הוא גדל בסביבה מסוכנת. עכשיו הוא כבר לא בסביבה מסוכנת, אבל המערכות האלה עדיין מתנהגות כאילו שהעולם מסוכן. ואז יכול להיות שהוא יפגוש אנשים, ובגלל שהמוח שלו כל כך מכוון לחפש סכנות, הוא יראה סימנים לסכנה איפה שהם לא באמת קיימים, או שכל דבר קטן, המוח שלו ישר מפרש. ואז,
כל סלם כזה.
ואז יכול להיות שיהיו לו המון אינטואיציות לגבי המון דברים שהם מסוכנים, אבל האינטואיציות האלה לא קשורות למצב הנוכחי, הן קשורות לזה שהוא תמיד מסתכל על העולם דרך משקפיים של סכנה, משהו רע הולך לקרות.
כן.
ופה צריך לעשות הרבה עבודה שהמטרה שזה לעשות איזשהו תיקון ולהחזיר את המערכות האלה לאיזושהי רמה של תגובתיות שהיא מותאמת למה שקורה מסביב בפועל.
והאמת, זה מעניין, אנשים באים אלייך בעניין של קבלת החלטות? להתייעץ איתך?
אליי פחות, כי זה אף פעם לא היה מתחומי המחקר שלי, אבל זה תחום שהוא היום מאוד פורה בעולמות של חקר המוח. הסיפור הזה של באמת תהליכים מוחיים של קבלת החלטות, וכבר הרבה שנים חוקרים את השאלה באמת האם אנחנו יצורים רציונליים או לא, והתשובה היא
שבכלל
לא.
אבל רוב האנשים שאני שומעת שהם די מוצלחים, הם תמיד אומרים, אני החלטתי פשוט מה שרגיש לי טוב.
כן, אבל שוב פעם, ההחלטה הזאת היא לא מנותקת, כן? זו החלטה שיושבת על שוב פעם, על התנסויות עבר, ועל האופי שלך, ועל הידע, ועל הציפיות, ועל הסכמות. וגם יש פה איזושהי הטייה שאנשים הרבה פעמים אולי יזכרו את האינטואיציות שכן הובילו אותם למקומות טובים, וישכחו את האינטואיציות שסיבחו אותם והכניסו אותם לצרות.
יהיה להם משהו שישב עליהם, והם ישר הרגישו את זה בגוף, ויהיה כאלה שזה לא כל כך השפיע עליהם.
אז אני אגיד שוב, זה ממש עניין של מודעות למה שקורה. דיברת קודם על אינטרוספציה, אז יש ממש מונח כזה שנקרא מודעות אינטרוספטיבית. עד כמה אנשים טובים בלשים לב לדברים האלה. ושוב פעם, חלק מזה זה מולד, חלק מזה זה מתוך התנסויות. אני אגיד לך למשל שאנשים שהמודעות לגוף שלהם היא יותר מדי גבוהה, זה למשל אנשים שיכולים להיות היפוכונדרים. כי כל תחושת גוף קטנה ישר הופכת להיות
כן.
תקף לב, או חס וחלילה גידול במוח, או משהו כזה. אבל בהחלט יש אנשים שיותר מחוברים לגוף שלהם, ויותר רגישים לתחושות שעולות ממנו, יש אנשים שפחות. עוד פעם, זה סוג של מיומנות, והשאלה היא האם לימדו אותך לעשות את זה, האם אתה בכלל מודע שאפשר לעשות את זה.
ואמרת שיש את החוש השישי, שזה
אז זהו, אז האינטרוספציה אנחנו קוראים לו בחיבה החוש השישי, כי כן, במובן מסוים הוא כן מין קצת חוש מסתורי כזה שהרבה פעמים עוזר לנו להחליט בסיטואציות של חוסר ודאות, כן, שאין לי את כל המידע הזה. אני מחליטה על סמך תחושת בטן. יש עוד חושים שאנחנו מחשיבים אותם מעבר לחמשת החושים הבסיסיים. יש לנו חוש שנקרא פרופריוספציה, שזה קצת כמו אינטרוספציה, זה מידע חושי שמגיע מהגוף, אבל לא מהאיברים הפנימיים, אלא מהשרירים והגידים והמפרקים.
שהוא גם יכול איכשהו להיות קשור לאינטואיציה?
הוא פחות קשור לאינטואיציה, אבל הוא מאוד מחברים אותו לסיפור של הבנת האחר. הוא עוזר לנו לחכות אנשים אחרים, ועל ידי חיכוי אנחנו מבינים אותם יותר טוב. והוא גם מאוד עוזר למוח לדעת מה מצב השרירים ברגע נתון, ולמעשה אנשים שיש להם פגיעה של פרופריוספציה, הם לא יכולים יותר לשלוט כן. השרירים שלהם, כי המוח פשוט לא יודע מה מצב השרירים. ויש עוד חוש שכולנו מכירים אותו, והוא חוש מאוד חשוב, בעיקר כשהוא הולך לאיבוד, זה בעצם החוש הווסטיבולרי, שזה שיווי המשקל,
כן.
שזה בעצם מידע חושי שמגיע למוח מאיברים מיוחדים באוזן הפנימית. שוב פעם, כל עוד הוא עובד, אנחנו בכלל לא יודעים שהוא קיים. ברגע שהוא נפגע, למשל, אם יש פה מאזינים ומאזינות שחטפו אי פעם את כיף ורטיגו, אז אנחנו מבינים כמה הדבר הזה הוא
קריטי.
חשוב, וכמה אנחנו לוקחים אותו כמובן מאליו.
ורציתי לשאול אותך, מקרה שהיית, תפסת את עצמך אחרי שהבנת מה זה אינטואיציה, אז היית, וואו.
יש לי מקרה כזה שאפילו שוב חשבתי עליו כשדיברנו על הפרק הזה, שאני בצעירותי, הרבה לפני שהייתי חוקרת מוח, הייתה איזושהי תקופה שנתתי שיעורים פרטיים באנגלית, והיה איזשהו בחור שהוא היה כמו מין, לא יודע, כמו מין ברוקר כזה, זאת אומרת, הוא אסף תלמידים, והוא היה מחבר בין תלמידים למורים, והוא לוקח איזשהו אחוז מה...
אה, הבנתי.
כמתווך כזה, בואי נגיד. ו... אני זוכרת שבאמת פעם ראשונה שפגשתי, כאילו הגעתי אליו למשרד בשביל להיפגש איתו ולהסביר לי את התנאים, שכל תלמיד שהוא שולח לי, אני נותנת לו כך וכך אחוזים מהכסף הזה. ובאמת משהו היה אוף. כאילו משהו בדיבור שלו, בפנים שלו וזה. ואמרתי לעצמי, לא, זה לא מרגיש לי טוב, ובאמת לא עבדתי איתו אחר כך. ובדיעבד ראיתי שלא הרבה אחרי זה החברה שלו התפרקה, ושמעתי כל מיני סיפורים על זה שהוא היה מין סוג של נוכל כזה, אז במקרה זה האינטואיציה מאוד שרתה אותי. לא יודעת בדיוק לשים את האצבע על מה היה שם, אבל כמו שאמרת, משהו.
משהו.
משהו בבן אדם צעק לי, תיזהרי, זה לא מישהו שאפשר לסמוך עליו.
וואי, זה מעניין.
כן.
ויש עוד איזה משהו שמנסים להבין במנגנון הזה שעוד לא סגור?
תראי, כל העולמות האלה של באמת המחקר הזה של החיבורים בין המוח לגוף, והסיפור הזה של קבלת החלטות שמבוססת על תהליכים שהם לא לגמרי רציונליים, זה תחום מחקרי מאוד מאוד פורה. זה גם מעניין למשל שיש מקרים של אנשים עם פגיעות ראש, שרואים שהאינטואיציה שלהם מאוד נפגעת. הרבה אנשים פגיעות פרונטליות, זאת אומרת, פגיעות לחלקים הכי קדמיים של קליפת המוח, ושם התיאוריה אומרת שיש שם איזשהו נתק, יש שם, המוח לא מצליח לעשות אינטגרציה בין מידע שמגיע מהגוף לבין תהליכים קוגנטיביים, ואז יש נתק, והבן אדם מתחיל לקבל החלטות שהן מאוד לא הגיוניות, כי הוא פשוט לא יכול לשקלל את הגוף בתוך מערכה... השיקולים של קבלת ההחלטות, זה מאוד מעניין.
ובתור מישהי שמתעסקת במוח וחוקרת, את מאמינה בקשר בין הגוף, איך את רואה את זה?
אני לא צריכה להאמין בו, המדע אומר לי שהוא... כן. מה שטוב במדע זה שהוא עובד גם אם לא מאמינים בו.
כן.
ואני יכולה להגיד לך שבאמת בשנים האחרונות, יש כל כך הרבה מחקרים על החשיבות של באמת החיבורים האלה בין המוח לגוף ובין הגוף למוח. על כמה תהליכים גופניים יכולים להשפיע על המצב הפסיכולוגי שלנו. זה עולם מופלא ועצום של ידע, והיום אני לא חושבת שאת תמצאי חוקר או חוקרת מוח שיתווכחו איתך על הצורך לחקור את הגוף כדי להבין את המוח האנושי. את לא יכולה להבין מה זה בן אדם, בלי להבין את החיבור שלו לגוף שלו.
אז בעצם אינטואיציה זה המוח שלך, זה כל המידע שאספת כל החיים שלך, גם במודע וגם בלא מודע.
נכון, זאת אומרת, זה מידע שאת כן מודעת עליו ולא מודעת עליו, אבל זה לא, אבל זה מחובר לאיזשהו רגע נתון להווה שבו את נמצאת, ובדרך כלל, תראי, מתי אנחנו צריכים אינטואיציה? אנחנו צריכים אינטואיציה כשיש חוסר ודאות. אם כל המידע בפניי, אני לא צריכה אינטואיציה, אני יכולה לקבל החלטה על סמך המידע שקיים.
נכון.
אינטואיציה הרבה פעמים זה משהו שמכוון קבלת החלטות בתנאים של חוסר ודאות. ואז הניסיון הקודם שלנו מתחיל להשפיע, הזיכרונות שלנו, ושוב פעם, זה דברים שהם לא תמיד במודעות, כן? זה דברים ש... סברנו לאורך כל החיים. המוח מאוד מהר עושה אינטגרציה של כל התהליכים האלה, מחבר את זה עם מה שקורה בכאן ובעכשיו, ומתוך זה יוצאת איזושהי החלטה.
יש עוד דבר אחד שהייתי רוצה שנדייק, על ההבדל בין אינטואיציה לבין חשש או פחד. מתי נוכל בערך כאילו, לעשות את ההפרדה הזו? כי זה די יכול להיות.
תראי, אני חושבת שההפרדה העיקרית היא שאינטואיציה לא מחייבת מצב מאיים, כן? זה לא מחייב איזשהו מצב של סכנה. לפעמים יש לך אינטואיציות גם לגבי מצבים,
כן.
נגיד, חיוביים. חשש או פחד זה מקום שבו כבר המוח שלך מעוטט לך, תיזהרי. יש פה משהו מסוכן ואת צריכה או להתכונן להתקפה או להתכונן לבריחה.
בריחה.
כן.
אז
חשש או פחד זה הרבה פעמים איזושהי חוויה לא נעימה. אינטואיציה זה לא תמיד חוויה לא נעימה. אני חושבת שהרבה אנשים גם חווים איזה הרבה פעמים בכלל כאיזה משהו קוגניטיבי, כן?
נכון.
וחשש ופחד זה הרבה פעמים משהו מאוד גופני. אני חושבת שהרבה אנשים חוו חוויות כמו שהם פגשו מישהו והרושם הראשוני לא היה טוב, ואחרי זה כשהם הכירו אותו, הם פתאום גילו שהוא בן אדם מדהים, כן? ואז אם רק היינו הולכים לפי אינטואיציות, הרבה פעמים אנחנו יכולים למנוע מעצמנו לפגוש חוויות שהן דווקא מאוד חיוביות וטובות.
אז טוב, זה גם מתקשר לכל המהות של פסיכולוגיה שרוצים לצבור. דווקא המהות של פסיכולוגיה זה קצת לשנות לנו את הרדאר הזה של האינטואיציה.
כן, זה קצת להוציא אותנו מאזורי הנוחות, ותראי, לפעמים את שאלת על חשש ופחד. אני כן יכולה להגיד שאני מניחה שבהרבה מקרים, אם אני מפחדת ממשהו, אז האינטואיציות שיהיו קשורות למשהו, זה תמיד יגדו לי, תיזהרי, 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 זה מסוכן. אבל, ואז שוב פעם, אני בעצם חוסמת את עצמי מלחוות את הדבר הזה בצורה אחרת.
תודה רבה שהגעת.
תודה שהזמנת אותי.
ותודה לכם, מאזינים ומאזינות. פרקים נוספים של תוך כדי תנועה, תוכלו לשמוע בכל האוניברסיטה, בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. לעוד מידע, יכנסו ללינק למטה. יאללה, ביי!